טוב, אז על כל פנים בואו נראה קצת דברים לגבי מתן, היות ואנחנו לפני מתן תורה. אמרתי שאני אביא קצת דברים ששייכים ללימוד תורה, בעיקר לקשר בין מידת הענווה לעניין של תורה. אז בואו נראה, הקשר בין מידת הענווה לתורה זה בעצם הנושא שלנו. אז בואו נראה מה הוא אומר. מפני כי התורה הוא שכל העליון, וקשה לקנות התורה שהיא שכל עליון, לחס שיהיה לאדם הכנה לקבל התורה, ואם לא כן לא יקבל אותה. כבר זה דורש בירור מה הכוונה התורה היא שכל עליון, קשה לאדם לקנות השכל העליון. מה הפירוש הביטוי הזה שכל עליון? מה שאני מבין, הכוונה היא זה לא במישור הרגיל של החיים. זאת אומרת, שאנחנו לומדים מקצועות או דברים ששייכים או נוגעים יותר לעולם החול, אז הם דברים שבשכל הרגיל שלנו. אנחנו לא נדרש מאיתנו להגיע למקום יותר גבוה או אחר או שונה מאשר החשיבה והצורת חשיבה הרגילה שבה אנחנו מורגלים. כל אחד לפי הכישרון שלה, כישרון למתמטיקה, לפיזיקה, וכישרון ריאלי או כישרון הומני, על כל פנים, כן, לפסיכולוגיה, לספרות או למתמטיקה, פיזיקה, אם זה באומני, אם זה בריאלי, על כל פנים, לכל אחד והכישרון שלה, זה לא דורש ממנה מדרגה אחרת מהכישרון הרגיל. הדברים האלה בסך הכל, ברגע שיש להם, יש לך את הכישרון אליהם, אז הם באים עד אליך, ואתה יכול ללמוד אותם בהתאם לכישרון, כן, בהתאם לכישורים שיש לך להבין את הדברים. אז זה השכל הרגיל. השכל העליון זה מדרגה אחרת אצל המערב. כלומר, התורה אתה לא יכול לקנות בשכל הרגיל שלך. תורה אני לא יכול לקנות בכלל, אני יכול לקנות דבר משהו שהוא לא בשכל הרגיל שלי. מה זאת אומרת? תורה ללמוד, אבל לא בשכל הרגיל שלי. עם מה ללמוד? ברור שעם השכל שלי, כן. אבל צריך הכנה. שוב, אז תלמד תורה, למדנו משהו במדבר, גם תלמד תורה בכל מצב, תלמד תורה בכל זמן. אבל לימוד התורה דורש, אם רוצים לקנות אותו, אם רוצים ללמוד אותו ולהבין אותו באמת ולעומק, צריך הכנה. ההכנה העיקרית שהוא מדבר זה מידת הענווה. מידת הענווה. כאן בעיקר הוא מתייחס לזה, כמו שרואים גם באיש משה, הם ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, ענווה. למה? ומה מיוחד דווקא בענווה? ענווה אפשר לקנות את השכל עליון. ענווה פירושו של דבר שאתה מוכן לא לבוא לתורה עם המוסכמות שלך, עם הדברים שאתה קבעת אותה כבר כעובדה, ועכשיו אתה הולך ללמוד את התורה ולהגיד, רגע, בוא נראה אם התורה נכנסת לתוך אמות המידה, לתוך הדברים שאני מבין. אתה הולך לקנות שכל עליון, שכל אלוקי, דבר שיותר גבוה מאמות המידה הרגילות האנושיות שלנו. ממילא, אתה מוכן, אתה לומד עם השכל שלך, אתה גם מנסה בהתחלה להבין על פי השכל שלך, אבל אתה מוכן גם לבטל את השכל שלך. כלומר, לוותר על ההבנה שלי כשאני רואה שזה אמיתי ונכון, כמובן עם רב שאתה לומד, עם רבנית שאת לומדת וכו', עם רבניות ורבנים שלומדים, אבל אתה מוכן גם כשזה אמין, כשזה נראה לך נכון וצודק, אתה לפעמים להוריד, לוותר על הבנה בשכל שלי, לקנות שכל יותר עליון. אז אולי כמה פעמים הבאתי לכם את הדוגמה, אז מחילה שאני חוזר קצת בדוגמאות, אבל פעם היה, למד אצלי איזה בחור באחת הישיבות, לא פה, באיזו ישיבה אחרת, זה לא חשוב כרגע הישיבה, והוא אמר לי, הוא היה בחור באמת נהדר, מבחינת מידות, והיה ממש ממש כיף איתו, הוא כל כך צדיק היה, הוא, מה שהיית צריך חסדים שהוא יעשה, ולא עשיה אותי, וכל מיני דברים עשה. אבל כשהוא התארס, הוא אמר לי שהוא למד לחתונה, והוא למד שמזרת השם שיהיו להם ילדים, כן, אז אסור לגעת באשתו אחרי הלידה. זה נכון. אז הוא אמר לי, ואם אשתי תצטרך עזרה? טוב, אם אתם שואלות הלכתית, יש לזה פתרונות, בסדר, זה לא ש... בסדר, אנחנו לא בשיעור הלכה כרגע, וזה לא ההלכות האלה, בטח לא כרגע. אבל לא, לא נוגעים אחד בשני, זה לא שהוא הראשון ששואל את השאלה הזאת, והראשון שצריך פתרון בעולם, ועד היום לא נולדו הרבה ילדים, וגם מצאו פתרונות, כן, אם אפשר בעזרת דבר אחר, אפשר כך שאחר. טוב, והציק לו, התריד אותו. הוא בחור מאוד מוסרי, מאוד אמר, אני אגע באשתי, אם צריך אני אגע. אמר לי, מה, יכול להיות שבין ההלכות שרחמים אמרו, תאו גם ההלכה אחת, מה? לא נראה לי מוסרי, זהו, אני לא, טוב. איפה פה הבעיה? הבעיה היא, קודם כל בחור מת נפלא ונהדר, היום כבר צריך להיות לא בחור, אלא כמה וכמה שנים יותר מבחור, אבל אבל בכל אופן, בן אדם זהב, וגם התחיל, התחיל שהיה בחור זהב, וממש, ממש, ממש התפעלתי ממנו. אבל בשאלה הזאת יש איזשהו פגם. מה הפגם? שאתה לא רוצה, הוא לא רוצה שהשכל שלו יתבטל בפני התורה. הוא רוצה שהתורה תתבטל בפני השכל שלו. כלומר, אם אני קבעתי איזה עמת מידה מוסרית, ככה זה נראה לי מוסרי, אז מה? אז עכשיו התורה תגיד לי שלא, שהרבה יותר מוסרי ונעלה לא לגעת באשתך אחרי הלידה. לך לדעת איזה עולמות אתה מחריב אם תיגע באשתך אחרי הלידה. אז זה לא קונה אותו, כי הוא רוצה להישאר איפה שהוא, ושהתורה תיכנס, אומר, תסביר לי, אם תסביר לי למה זה מוסרי, אני מקיים. כלומר, מה זה אבל התסביר לי הזה? התסביר לי הזה בעצם זה להכניס את התורה לאמות המידה שאני כבר קובע. אז, אבל אני אומר, יש פה דבר מאוד מאוד עדין, כי מה? תמיד אני לומד לפי אמות המידה שאני קובע. איך אני אלמד? ודאי זה נקודת המוצא הראשונית. ואם יש דבר מחודש לך רב, לך רבנית, כן צריך להסביר ולקדם אותנו, לא שצריך, יאללה, אני מקבלת, ואדם כן צריך להפעיל את השיפוט שלו, אפילו נקרא לזה כמעט הביקורתיות שלו, באופן הלימודי, ללמוד את הדברים. רק בסוף, בשורה האחרונה, צריך להיות מוכנות לשנות, ולפעמים להגיד, וואו, זה היה אמות המידה המוסריות שלי. אבל אני משתכנע ומבין, אפילו אם לפעמים אני לא מבינה עד הסוף, אני מבינה שיש דברים שהם נעלים מעל השכל האנושי, כן? כל עוד הם לא באמת מנוגדים תנגודת גמורה, בסדר, אז לגעת או לא לעזור לאשתי אחרי הלידה, סוף סוף זה לא פיקוח נפש, כן, מדובר, אלא דברים שהם מקסימום לא מוסברים לשכל עד הסוף. אז האדם צריך בזה מוכנות. אדם צריך מוכנות ולהגיד, אני מוכן לקבל בתורה גם אמות מידה ואמות מוסר, שונות משלי. שוב, לא בכל דבר התורה תשנה, והרבה דברים התורה ברוך השם כן תומה לפי אמות המידה המוסריות. גם בכוסרי ובכל מיני קורות קווים, לא כשהתורה. אם אתה רואה הלכה שהיא ממש נראית אנטי כל המוסר, אז זה חשוד, כן? אז צריך כנראה לבאר אותה. יש גם דברים כאלה. ויש דברים שאינו ממש אנטי, רק זה לא מתחבר לך. אז ענווה. ענווה זה הרצון שלי לקבל את הדברים, גם כשהם לא משתלבים בשכל הפשוט והרגיל שלי. בעצם, כללית בלימוד תורה זה נכון. לימוד תורה הוא שכל אלוקי, הוא שכל גבוה. אחרי כשלומדים במדרשה, מסתבר הדבר, או אפילו הגיוני, שבתחילת הדרך, הרבה דברים לא ישתלבו לנו עד הסוף, והם משתלבים בהמשך הדרך. למה? כי בהמשך הדרך את כבר יותר בנויית, את כבר יותר מוגלת בדברים, את כבר רגילה לשפה ורגילה לדברים, ואת מרגילה למצב כזה שאת מוכנה שהתורה היא זאת שתוביל את החיים, לא החיים, הם יקבעו לתורה מה להגיד, כן? טוב, זה בהרבה נושאים, חלקם נושאים מאוד רגישים, לכן אני אומר זה נושא הדין. למשל, היחס של התורה לאישה. אז אתם יודעים, נכון שצריך ללמוד, ונכון שמסתבר הדבר, וזה הגיוני מאוד שיחס התורה לאישה יהיה חיובי. למה לא? כן? התורה היא תורת חיים, ולמה שהיחס לא יהיה חיובי? אבל יש גם לפעמים צורת לימוד כזאת שהיא כבר קובעת מראש מה צריך להיות היחס של התורה לאישה. ואם זה לא, צריך לשנות את התורה או למחוק או לשנות. כי אני יודעת מה הכי טוב, ואנחנו יודעים מה הכי טוב, ומה הכי טוב לאישה. ואם התורה תגיד משהו אחר, סימן שהתורה לא הבינה חלילה נכון, כן? אז אני לא ישנה את עצמי, אני ישנה את התורה. זה מסוכן, כן? החלופה היא כבר, אני ישנה את עצמי. כן? ישנה את עצמי. אני ישנה את עצמי ברוך שאני מוכנה להביא דברים יותר גבוהים ממני. פעם יצא לנו שלמדנו פה במדרשה ברכת שעשה אני כרצונו. למה לא אומרים שעשה אני אישה, למה אומרים שעשה אני כרצונו? נכנסנו לכל מיני ביאורים, ואז אמרתי, קודם כל, אבל נקודת המוצא, אני רוצה ללמוד למה מברכים כך, ומברכים כך, כלומר. זה לא על תנאי, כלומר. לא, האם, עוד שנייה, ממש, ממש נהיה מבחינה, האם נשנה את הברכה או לא, זה לא כאילו אומר, אתה יודע, אולי אני רוצה לשנות את הברכה. אתה יודע, תשכנע אותי, זה לא יכול לעבוד כך. לא, חזלתי כמו שעשה אני כרצונו, אז לאישה מתאים לברך שעשה אני כרצונו, ולאיש שלא עשה אני אישה. למה? שאלה מאוד טובה. אז אני אשתדל לקנות את השכל האלוקי, אבל מתוך הדבר, תוך דרך כזאת, כיוון כזה, שאני לא יודעת עד הסוף מה זה אישה, או אני לא יודעת עד הסוף מה אומרת ברכה, כן? רוצה להבין מה זה אישה עד הסוף, רוצה להבין מה זה ברכה עד הסוף, בדרך כזאת אני אלמד. כן, כן, סליחה. נכון, נכון. לא, אני חושב ככה. זה נכון שחז"ל אמרו דברים מבחינת שכל אנושי, אבל האמון הגדול בחז"ל הוא שהשכל האנושי הזה, נקרא סייעתא דשמיא, העם נתן אמון בגמרא, העם נתן אמון בחז"ל. מתוך האמון הגדול שהעם נתן, הם אמרו דברים מיושרים עם דרכה של תורה. כיוון שכך אנחנו הולכים עם הכיוון הזה, כן? עם הדרך הזאת. עכשיו, האם מותר להשיג השגות? מותר לשאול שאלות, אני חושב. אתם יודעים, נדמה לי ברב חיים מוולוז'ין כתוב, הווה מתאבק באפר רגליהם, מתאבק זה משום מאבק. צריך להיאבק בדברים. שואל שאלות בשיעורים, נסות להבין. איפה התנאי אבל? באפר רגלים. כבר אני מבין שצריך ענבה. אני לא בא להתחרות איתם, אני מבין, בא להבין אותם. אז לכן זה הבדל מאוד גדול. אני בא להבין אותם, אני בא להבין את התורה, אני בא להבין את חז"ל. אני בא להבין אותם מתוך דבר כזה. אתם יודעים, כשהיינו בבית ספר יסוד תיכון, סליחה, בנתיבים, בישיבה תיכונית, אז היה בחור אחד שהוא מאוד מאוד היה קשה לו, איך יעקב אבינו בכל זאת שיקר לאבא שלו, ליצחק. הוא היה בחור מאוד גם מוסרי כזה, זה מה, לא יכולה לדבר עם אבא שלו, אמא לא יכולה לדבר עם אבא שם רבקה, סדר את העניינים, זה שאלות מן השתם ידועות. ואז חיכה כבר שהמורה יגיע, המורה הגיע והוא התווכח, והוא זה. דווקא המורה אז אמר לנו תשובה יפה, אבל אני לא פרסייה, זה גם שאנחנו לומדים, אז אולי לא נעריך דווקא בנקודה הזאת, אבל זה מאוד מאוד הציק לו. וזה מעניין, זה שוב אבל שאלה מאוד מאוד מעניינת, איך ללמוד את הפרסייה הזאת. ושוב השאלה גם איך לומדים. אם אתה בא מתוך נקודת מוצא, טוב, זה לא בסדר, זה לא יפה, ואסור לשקר בשום מקרה. אין תשובה. אם אתה בא מתוך המידה, אם יעקב אבינו עשה בטוח מותר. לא מבין למה, אבל כן, למה זה מותר? למה זה תרם? למה היה כך? אז אם אתה נפתח לתשובה, אתה בא לקנות שכל עליון. לא, יש שכל גבוה, עליון, אני בא לקנות אותו, כן? מצוין. זה צריך להיות הדרך הנכונה. שוב, אני אומר, זה בתורה. מה שאין כן בלימודי חול, שאתם הולכות לאקדמיה או לכל מקום, אני ממליץ הפוך. לא, לא ממליץ להתנגד לכל דבר. לא מדבר על דברים מקצועיים, שזה כמובן. מדבר על דברים ערכיים, מוסריים. מותר להיות חשדן, בטח שלא מדובר ברבנים כאלה שהם לומדים תורה ממש, מותר להיות חשדן, כלפי השכל האנושי מותר להיות חשדן, ולערער ולדון. אבל כלפי שכל אלוקי, או כשאתה בא לקנות שכל יותר גבוה, אתה בא בענווה. אתה בא בענווה מאוד מאוד. תראו, גם באקדמיה אתה בא בענווה, כלפי המקצוע שאתה לומד, כלומר, אתה מבין? שם אפילו לפעמים לא קשה, אתה מבין שיש מישהו שיודע, שולט במקצוע הרבה יותר ממך, ממילא אתה מבין. פעם אמר לי בצחוק אחד שהוא מרצה עד היום במכון לב, אז הוא מרצה למתמטיקה ומחשבים, אז הוא אמר לי ש לפעמים, בזמנו הוא היה גם קצת בפיזיקה, מדריך של בקיצור שם באקדמיה. זה אמר לי שלפעמים הסטודנטים שאלו אותו אם אפשר להגיד הפוך מאיינשטיין. אז אמר להם, קודם כל בואו, אתה תגיד לי מה איינשטיין אומר, אחר כך נחשוב אם אפשר להגיד הפוך. בדרך כלל אמרו, לא ידעו מה הוא אומר, אם אתה לא יודע מה הוא אומר, אתה גם הפוך לא יכול להגיד. מותר להגיד הפוך אם אתה יודע מה הוא אומר. כלומר, לפעמים צריך ענווה, קודם כל תקנה בכלל את הכלים שבהם, עכשיו יותר קל להסביר, יש אנשים שיותר קל להסביר, מה אתה לא מבין. רואים שאתה לא בעניין, אז מה, אתה צריך להגיד כל דבר הפוך. קודם נראה אם אתה יודע את הישר, תגיד הפוך. זה יותר פשוט. יש דברים שנראה לנו לפחות שהם כן בשכל שלנו, כן במישור ההבנה שלנו. ובכל זאת שלומד תורה, אתה נדרש להרבה הרבה ענווה. אתה ענווה לקבל למה מבחין שעשה לי כרצונו, וענווה לקבל מה זאת אמת, ויעקב אבינו למה הוא לא מתנגש עם האמת. ולאט לאט שאת קונה את השפה כבר וקונה את הדברים, אז את מתרגלת כבר לשפה של התורה. ממילא הדברים יותר מתיישבים כבר על הלב, כן? מקבלים יותר על דעתי. עוד פעם, הענווה בכלל, כשפסתי משהו בשאלה.
כאילו להגיע עם הענווה זה ממש קשה, כי בסוף מה שמדגיח אותך להיות ענווה זה שאתה לומד תורה.
כן, כן, נכון. אז זה בא ביחד, נכון. לומדים תורה, ביחד עם זה גם מפתחים ענווה, נכון.
אז איך אפשר להגיד להגיע עם הענווה?
נכון, אז לאט לאט. כלומר, אני מסכים איתך, בתחילת הדרך אנחנו עוד לומדות ולומדות. אבל לאט לאט, עם הזמן, כשיש רצון כזה, לפחות קונים גם תענווה. נכון שצריך רצון לזה. צריך לאט לאט רצון. כלומר, כמי שבא למדרשה, כדאי שיהיה לה גם רצון. בסוף אני רוצה לדעת מה מלמדים פה במדרשה, כן? כלומר, לא צריך לבוא כמו שבאים ממדרשת, אני רואה שמתליטים, הזכרתי, ממדרשת שלוש נקודות. לא צריך לבוא כמו זה במדרשה כזאת, שהיא לא תמיד שייכת לזרם שלנו. להם מותר, בסדר, הם לא באו מתוך דווקא ענווה, הם באו מתוך איזה רצון כזה, לראות מה לומדים פה, בסדר, זה משהו אחר. אבל אם מישהי שנה שלמה יושבת פה ככה, זה פחות טוב, אני חושב, כן? ביקורת רבנים, מה משתלב לה, מה לא משתלב לה. טוב, אני לא אומר, ברור שיש שיעורים שיותר מדברים אליי, דיברנו על זה, פחות מדברים, לגיטימי לגמרי. מתכוון לומר ככלל, כן, מישהי, בכל השיעורים ניגשת מין גישה ביקורתית כזאת. זאת אומרת, נראה, אם זה יתאים לי, מה? לעבוד, הרב, אמרת עכשיו יפה, אני בעד, כל רב שאומר שהוא בעד אנשים, אני בעד, מה? אבל הרב, עכשיו אמרת לא יפה, מה זאת אומרת שזה אסור לעשות לאישה? עזוב, לא, זה לא גישה טובה, כן. שדר, זה אני מתכוון, כן. הוא בא לקנות, ולאט לאט באים עם רצון כזה, אז זה מה שהוא אומר, ואם לא יכול לקבל אותה, וההכנה של התורה הם דברים הרבה מאוד, כשהוא ראוי לתורה, כי האדם הוא בעל גוף, והתורה היא שכל אלוקי. בעל גוף, הכוונה היא, שהאדם מושפע הרבה מנטיותיו הגופניות, החומריות, העולם הזה, נקרא לזה, כי זה בעל גוף. האדם מושפע, אז מה, זה רע שאני מושפע? לא, יש דרך ארץ קדמה לתורה, זה טוב שהאדם יתחיל עם דרך ארץ. לא חושב שטוב שהאדם יתחיל עם כלום, כן. אדם צריך להתחיל עם דרך ארץ, אבל לשכלל את הדרך הארץ שלו, כן? לבנות אותה הרבה דרך הלימוד תורה. בעל גוף מתכוון לומר, יש בנו נטיות חומריות, ונטיות מסוימות, שאותם אנחנו באים לעדן, לשכלל, וזה דורש מאיתנו איזשהו ויתור לפעמים, כן? ויתור לפעמים כדי להבין, כדי להתרומן למחוזות, למקומות יותר גבוהים, שעם הזמן יכולים להיות לנו מאוד טבעיים. בסוף, כשאת לקראת סוף שנה במדרשה, את לפעמים יכולה לעשות לעצמך דין וחשבון מראש, בואו, אני מדברת במושגים כמו של השיעור, של המדרשה. דווקא זה סימן טוב. פתאום בא בת מבחוץ, את שמה להם, רגע, רגע, רגע. הפער הוא כבר נהיה גדול. זה בעצם פער בינך, בין האלו שלך לאיפה שאת היום, זה מצוין. סימן שהצלחת לקנות את הדברים יותר. הדברים יותר מתלבשים לך, כן? את יותר חיה את הדברים. זה טוב, זה מצוין. אבל אדם צריך להגיע למקום כזה. לאט לאט הוא נפתח, הוא קונה את זה. הוא לא כמה נמצא במין עמדה ביקורתית כזאת כלפי הדברים, כן? הוא מתעמת איתם, כן, כל הזמן. הוא קונה אותם. קונה זה לפעמים דרך שאלות, זה מצוין. אבל השאלות מגמתם להבין, כן? כבר מידת ענווה. אתם יודעות, היה לנו פעם סיפור כזה איתנו בשיעור במרכז הרב, למד מישהו, וכל הזמן היו לי שאלות, בעיקר בתחום האמוני לרבנים. הוא לא היה מוכן לקבל לה בתורת הרב קוק. לא יודע מה, הוא הסתכסך עם הרב קוק שם, אז הוא לא יודע. תורת הרב קוק הצבנה אותו. כשאתה לומד במרכז הרב ולא מסתדר עם תורת הרב קוק, זה מסובך. אז יש אומרים שגם בשירת חברון זה ככה. טוב, אבל בכל אופן, אבל לא עבד. העסק שם, כל הזמן שאלות. טוב, סוף שיעור ב' הוא עבר לאיזושהי ישיבת הסדר. הסתיים השידוך עם מרכז הרב, נגמר. בסדר, אז הוא היה בצבא, אתם יודעים, חבר'ה הם צדיקים, שומרים על קשר, ויפה, לא משנה אם הוא היה איתנו בדיוק באותו, שמעו איתו על קשר, בחור בסוף, הוא מצוין, הוא טוב, רק לא הסתדר שם בישיבה כל כך. אז טוב, אז שלחו לו, מה אתה רוצה שנשלח לך לצבא? מה אתה רוצה שנשלח לך בשביל ללמוד? הוא אמר, שיחות של הרב ציודה, הכהן קוק. אמרו לו, אתה שיחות הרב ציודה, מה גם בצבא אתה צריך להילחם, כאילו, מה? הוא אמר, לא, תדעו לכם, אחרי שעזבתי את מרכז הרב, פתאום נפל לי הסימון, ואני ממש נהנה ללמוד הרב קוק היום. טוב, זה לא עזר לרבנים שהתווכח איתם, אבל זה יפה, זה בסדר, זה יפה, הוא, איך שהוא, לקח לו שנתיים, כשהוא עזב דווקא, הסתכל על זה מבחוץ. טוב, אבל כדאי זה יקרה לנו בתוך. אז אדם קונה את הדברים, לאט לאט, זה שכל עליון. שכל עליון, והוא, האדם, מנסה בכל הכוח לקנות אותו, לפעמים דרך מאבק, דרך שאלות, אבל לקנות. לקנות את הדברים, אז האדם רחוק מן המידות שהם גשמיים, צריך להידבק במידה שהיא שכלית, ועיקר המידה שהיא שכלית היא הענווה. שכלית, אצלו הכוונה, מוכנה לקנות שכל יותר גבוה מהמציאות הנוכחית העכשווית שלי. זה אצלו הכוונה שכלית. שכל יותר גבוה מאיפה שאני כרגע. זה הכוונה מידה שכלית הענווה. הענווה באה מהמקום הזה שאני מוכן לקבל משהו יותר גבוה, לקנות שכל, לקנות עולם מחשבתי, רוחני, יותר גבוה ממה שאני נמצא. לא להגביל את השכל האלוקי לעמות המידה האנושיות שבהם אני נמצא, ורק בצורה הזאת להיות מוכן להבין את התורה. ואם זה לא נכנס בעמות המידה האלה, אז לא, אז אני לא מוכנה, כן? רק אם שם זה נכנס, אז אני מוכנה, כן? אז זה נקודה מאוד מאוד חשובה. עכשיו הוא הולך לפרט את המידה הזאת. תראו, יהיה לנו כאן דיון על יופי, שהוא דיון קצת קשה. והתלבטתי, כי אמרתי, וואי, פתאום זה נזכרתי סתם שזה שיעור לבנות ישראל. ויש פה דיון על יופי, אם הוא טוב או רע. אני צריך הרבה ענווה בשביל ללמוד את זה, בסדר? יאללה, נלך על זה. מקסימום, מקסימום, הוא אומר כמה אתה אני, בסדר? מקסימום, יהיו שאלות. אמר רב חנינא בר אלעמא נשאלו דברי תורה למים, תראו, אוי כל צמא לכו למים, נאמר לך מה מים מניחים מקום גבוה והולכים למקום נמוך, הדברי תורה הם מתקיימים, אלא במי שדעתו שפלה. אמר רב ישעיהו, למה נשאלו דברי תורה בשלושה משקים מים, יין וחלב, הולכו וסברו בלוגל וחלב, יין וחלב, נאמר לך מה שלושה מיני משקים עליהם מתקיימים, אלא בפחות שבכלים, אף דברי תורה הם מתקיימים, אלא במי שדעתו שפלה עליו. ואינו דקאמרא, יש פה סיפור בגמרא, אולי סיפור ידוע לכם, ואינו דקאמרא לברתי דקיסר, ביתו של הקיסר לרבי יהושע בן חנניה. אי חוכמה מפוארה בכלי מכוער. טוב, הבת של הקיסר הייתה חצופה קצת, זה בסדר, היא לא קיימת היום, זה לא לשון הרע, זה היה פעם, חוץ מזה לא כתוב מה השם שלה, חוץ מזה הייתה גויה, הבת של הקיסר, והיא הייתה חצופה, אמרה לרבי יהושע בן חנניה, למה הקדוש ברוך הוא שם כזאת תורה חכמה בכלי מכוער? היינו שהוא אדם לא, לפחות לפי הבנתה או ראייתה, הוא לא היה אדם כל כך יפה. בסדר? ככה מסופר בגמרא. אמר לה ביתי, אביך במאי רמי חמה, במה אבא שלך שם יין? אמרה לה, במה אני דפחרה? בכלים של פח, אני חושב. אמר, כולי אלמה, במה אני דפחרה? ואביך במה אבא שלך עושה כמו כולם? כולם שמים בכלים כאלה של פח? נראה לי פח. אמר לה, אלא במה אני נרמה? אמר לה, כגון נתון דחשבית, תורמו במה אני דקס, ושימו בכלים של כסף וזהב. אז דרם יחם שמו את היין בכלים של זהב וכסף, תקיף היין נחמיץ. אמר לי לבוא הייתם, מן אמר לך, אחי אמר לרבי יהושע בן חנניה, אמר לי, קבוע לרבי יהושע בן חנניה, למה אמרת לכך? אמר לי, מה אמרת לאחי? אמר לי, כי היחידה אמרה לי, אי, אחי אמרי לה. זאת אומרת, היא אמרה לי, אתה, איך הקדוש ברוך הוא שם חוכמה בכלי מכוער? עניתי לה, יופי, בואי נראה שתשים את היין בכלי יפה. היין יחמיץ. יין צריך להיות בכלי מכוער. או כמובן השאלה מה התשובה? כי התשובה שרצה להגיד, אם אתה יפה זה מפריע לחוכמה שלך. אופה, נתקלנו פה קצת, בדיוק בשיעור על הענווה, אנחנו צריכים ענווה בשביל להבין את הסיפור הזה. כי מה כל כך רע ביופי, כן? מה יש, השואלת הגמרא עצמה? והאיקה אומרת הגמרא, הרבה אנשים יפים וגם לומדים, לשפירי וגמירי. אומרת הגמרא, יאהב וסענו תפי אבו גמירי, אם הם היו מכוערים היו עוד יותר למדנים. לבי לזה אומר טוב, בסך הדת, ביתו אמירים בסך הדת. טוב, זה לא כל כך ברור הסיפור, אבל כבר אני אגיד בעל פה, מה, מה אסור להיות יפה ולימוד תורה? זה תרתי דסתרי, התורה והיפה. אני רגיל לפרש, אני לא יודע אם זה הפירוש הנכון, בסדר? אז אל תקרוא את זה ככה, אבל ככה נטייתי לפרש. הכוונה היא חוסר תשומת לב ליופי, לא הכוונה, הוא לא היה קקי. או, יפה מאוד, נכון, יוסף כזה היה מסלסל בשערו, אמנם זה כתוב לא לשבח, כי במענו, זה שהיה מסלסל בשערו, או מצוין. אז לכן אני חושב, את צודקת, שזה לא הכוונה שאסור להיות יפים. הכוונה היא רק הוא לא נתן תשומת לב ליופי. באמת יוסף שנתן, אז יש על זה אולי ביקור רגע. הוא לא נתן תשומת לב ליופי. ובמחילה שאני מתקיל אתכם ממשהו, אבל מדרשה אני לא מכיר, אבל לפחות כלומדים בישיבה, נותנים פחות תשומת לב ליופי. זה אני יכול להגיד מעדות אישית. לא, בדרך כלל, אדם שהוא בישיבה, הוא מזלזל קצת. בעולם החומרי, ולפני שנפגשים בדייטים, צריך להזכיר לו לשים כזה ספרי בידיים, ולעשות ככה, ולעשות ככה, כי לא תמיד אדם מודע לכל העולם החיצון, נקרא לזה כך, וסליחה שאני אומר את זה בצורה כזאת, כן, בוטה, וצריך מודע לעולם החיצון, כי כשאתה בישיבה, אתה קצת הרבה, תלוי באיזה ישיבה, אתה קצת מרחב. מקצת ועד קצת הרבה אתה מרחב. ואז אתה לא שם לב, אין לך תשומת לב מספקת לעולמך החיצוני, והחולצה יכולה להיות חצי בפנים, חצי בחוץ, וזה יכול להיות פה. ואז, כמו שאמרתי, לפני דייטים, לפני זה, יש רשימת לפעמים, כאלה שכבר מומחים להגיד לך, החולצה בפנים או בחוץ, תלוי בטעם, תלוי מה הישיבה ומי השם וכו', כן. לשים ככה ולעשות אחרת, וכל מיני הוראות פתיחה, כן, וכל מיני... בסדר, אז זה באמת חשוב, כי כשאתה בישיבה, אז התשומת לב שלך לדברים האלה יכולה להיות נמוכה יותר. למה את מה? זה אולי לא בסדר, לא כן בסדר לפי זה. כי זה שהתשומת לב שלך נמוכה, כי אתה מתקשר למה שדיברנו קודם. אתה בא לקנות עולם רוחני גבוה, עולם רוחני עליון, אז באיזשהו מקום האדם גם מזלזל. יכול להיות שזמנית אפילו, כן? אבל זלזול מסוים בעולם הגשמי, כן, בעולם החיצוני.
הכהן הגדול.
כן, כן. שהיה מלא בבגדים ויופי. נכון, אני מסכים. לכן אמרתי, אני לא יודע, יכול להיות שזה לשלב מסוים. אדם צריך ככה להתנהג. אבל רבי יהושע ראו לאורך כל הדרך, כן? שככה הוא התנהג. משמע, לא שהתורה סותרת, עוד שנייה, משמע, לא שהתורה סותרת את היופי. אפשר לשלב יופי עם תורה. אבל הוא אמר לה, ההנהגה שלי בשביל לקנות את התורה, ככה צריך להתנהג. יכול להיות שעכשיו בהמשך הדרך יהיה גם דברים אחרים. אני לא יודע, רבי יהושע בן חנניה, אני אומר, זה לא, זה כבר היה בהמשך הדרך. אז יכול להיות שההנהגה אישית, לא? הוא אמר לה, אני לאורך כל הדרך כך, כן? כי אני בא, הוא בא להיות סמל מסוים, להגיד ככה קונים תורה. בסוף, הכהן הגדול, אחרי שהוא קנה תורה, היה צריך כן לייצג גם את התורה כלפי חוץ. לא כולם צריכים גם לייצג את התורה כלפי חוץ. יש כאלה שלאורך כל הדרך הם סמל מסוים, איך קונים את התורה. ויש כאלה שבסוף ייצגו את התורה כלפי חוץ. לפחות בשלב של קניית התורה זה חשוב. חשוב להדגיש שיש פה איזה פן, אתה ממעיט משהו ביופי כדי לקנות תורה בצורה יותר עליונה, בסדר? בצורה יותר גבוהה. זה שלב. וגם לא תמיד כל אחד ייצג את התורה. יש כאלה שאלה מתפקיד בתוך בית המדרש, יש כאלה שייצגו כלפי חוץ כמו הכהן הגדול. אז כן, כסף, רק רצית גם לשאול, ו... סליחה? רצית גם לשאול, כן. אז בכל אופן, זאת המטרה. שוב, אני לא רוצה להשליך מישיבה למדרשה, בסדר, אל תקחו אותי, אני לא יודע מה קורה במדרשה, וגם לא צריך לידע אותי, כי... ישיבה, מדרשה, מדרשה. זה שעשה לי כרצונו וזה שלא עשה לי אישה, כבר דיברנו על זה. אז לכן לא צריך לעשות היקשים. אז לכן באתי בעולם הישיבה לספר. אבל אני חושב שמהישיבה זה נכון מה שאני אומר, לפחות על פי ניסיוני, כן? ולא נראה לי, לפי מה שאני מכיר, זה בחורים שזה השתנה אפילו עד היום, בסדר? ההדגש הזה נשאר. ויש בזה גם משהו אמיתי. לפעמים צריך גבולות, סייגים, אבל יש בזה משהו. יש בזה גם משהו נכון, כן? תראו, בישיבה אתה גם ישן עם 4, 8, 10, 12, 13. ומשהו כזה, בחורים בחדר, שזה לחלוטין לא טבעי, כן? וגם ההיגיינה שם, היא לא יכולה להישמר בצורה... לא של 100%, לפעמים גם לא כל כך של 80%. אם עברת את ה-50 זה טוב, אבל מה? בסדר, זה נכון. אתה מקריב, בשביל לקנות תורה אתה מקריב, נכון. וזה גם משהו חיובי. אתה עכשיו עם דגש לקניית השכל הגבוה העליון, ומשהו בעולם הזה אתה מוותר. אז אולי מדרשה זה פחות קיצוני, אולי מבטרים קצת. גם ויתור קצת. שמי ויתור, כן? זה נקרא ויתור, כן? זה מוותר קצת, כי אתה צריך משהו יותר גבוה. כן, משהו יותר עליון, בסדר? אז זה נקודה, אני חושב, מאוד חשובה. במאמר הזה אומר המהר"ל, בא לבאר באיזה מידה ידבק בת שמצד אותה מידה אפשר שיזכה לתורה. רק לספר לכם, נזכרתי קצת בשידוחים. אז אני, לפני שנפגשתי, הייתי בחור מבוגר בחדר, שמת התחתן קרוב ל-30, אבל ניסיון בדייטים כבר היה לו, מה לעשות? אז לפני שנפגשתי, אמרתי לו, יאללה, תיתן לי איזה טיפים. אז הוא אמר לי, תשמע, תלווה אותה. אפילו אם אמרת לך לא צריך, תגיד לה צריך, אני מלווה אותך. אה? זה היה טיפ טוב. איך אני יודע גם זה היה טיפ טוב? כי כשפגשתי את אשתי, לא רואה 5 דורות, אז היה כבר 12 בלילה. אז היא אמרה, אתה צריכה לחכות לאוטובוס. אמרה, לא צריך, אל תחכה איתי. אמרתי, לא, 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 אני מחכה, אני מחכה. אה? זה יצא שם. אחר כך לימים היא סיפרה לי, זה ממש הרשים אותי, שאמרת, אני מחכה, אתה רואה? אני שווה לקבל טיפים מאנשים מבוגרים. טוב, אבל בכל אופן זה נכון, יש לפעמים שאתה לא מודע, כן, אתה חי ללנד, ואתה לא מודע לדברים הכי פשוטים. ופעם, אתה רואה, סיפר לי איזה, סיפרה לי איזה בחורה אחת. איך זה התגלגל שבחורה סיפרה לי או סיפרו לי בשמה, שהבחור פשוט היה באמת רחבני, נפגשו באיזה מקום בלילה, ואז הוא אמר לה, אוי, יש כבר האוטובוס האחרון שלי. טוב, אז שלום, השאיר אותה שם. וזה הגיע לראש הישיבה, היה בלגן. אז נכון, לפעמים אתה יודע שזה חוסר תשומת לב כזה, לא תמיד אדם מודע, אתה יודע, הוא בא מעולם של בית מדרש, זה עולם אחר, נכון. אז יש לנו פערים כאלה. אז לא תמיד זה בא חלילה מרוע, ואני לא אומר זה בסדר, כן? עדיין זה לא בסדר, אבל צריך לפעמים לדעת, זה לא בא מרוע, בא חוסר כזה תשומת לב. טוב, יש בחוסר התשומת לב, לא כלפי דברים, כלפי ההתנהלות האישית והיופי, וכמו שאומרים שאמרתי, גם דבר, כמו שאמרתי, אפשר להבין. הדגש שלך הוא על דגש על קניית עולם מאוד מאוד גבוה, מאוד מאוד עליון. עכשיו צריך להוריד את זה גם למטה, נכון, עם הזמן, בסדר? צריך להוריד גם את הגובה לתוך המציאות. טוב, על כל פנים אמרנו, נתחיל. המאמר הזה בא לבאר, באיזה מידה ידבק בה, עד שמצד אותה מידה, אפשר שיזכה לתורה. וזולת המידה, אי אפשר בשום אופן שיגיע אל התורה. והמידה הזאת היא הענווה, ומידה עצמית שגרמה למשה היה מקבל התורה היא הענווה. האיש משה ענב מאוד, שהייתה עמו יותר מכל אדם אשר על פני האדמה, ולכך זכה לתורה. כמו שאמרו זיכרונן לברכה בהגדה, הפרק הבאול, מיעטת את עצמך, תקרא התורה על שמך, זכרו תורת משה עבדי. כי התורה והענווה הולכות יחד. משה רבינו הגיע אל הקדוש ברוך הוא, הגיע לקבל את תורת השם, כך מעידה התורה עצמה, מתוך עמדה כזאת, מתוך מקום כזה שהוא לא מגביל את עצמו בשום הגבלה. הוא בא לקנות את תורת השם. טוב, זה היה איש משה ענב מאוד מכל אדם אשר על פני האדמה. אין לזה מתחרה, זה לא היה ולא יהיה. מיוחד. אבל המיוחד הזה, משהו ללמוד ממנו גם אנחנו צריכים. עכשיו לבוא אל התורה דף חלק. לא בלי דרך ארץ כמובן, דרך ארץ קדמה לתורה, אבל אחרי שיש דרך ארץ לבוא עם דף חלק, עם רצון כנה, כן, אמיתי, לקנות את הדברים, את הדברים. בסוף שאת צריכה לסכם לעצמך, בעזרת השם עוד מעט, אבל יש זמן, לסכם שנת מדרשה, צריכה לסכם לעצמך, לא רק נבנה בי רצון כזה, שהתורה תהיה חלק מחיי, כבר נבנה בי המון, כן? עוד לפני השאלה מה למדתי וכמה. עצם הרצון שנבנה בי, שאני רוצה שתורה תהיה חלק מחיי, אני רוצה לשמור, ללמוד, ללמוד, לשמור, לעשות, לקיים, וכמה אם זה דברים שיהיו לי יותר קשים, אבל נולד בי רצון כזה, כן? ואני מוכנה לקבל עליי את הרצון הזה, זה דבר נפלא.
איך אתה יכול להיות שהאבות היו כל כך ענבים
וגדולים ולא היה להם תורה? אז מעניין שהאבות היה להם ענבה גדולה, ועדיין אומרים לא כמו משה. תורה צודקת, כתוב האיש משה ענב מאוד מכל אדם, גם אלה שהוא לפנה. אפילו שאבות היה להם ענבה, שזה בחינת דרך ארץ שקדמה לתורה, וגם תורה הייתה להם באופן טבעי, למרות שהם לא למדו, כן? עדיין זה לא מדרגת משה. שהאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדם. כלומר, כן התורה גורמת לנו להיות קניין התורה יותר ענב מכל המדרגות שקדמו לה, מכל המדרגות שקדמו לה, סליחה. הוא היה אפי, מהבחינה הזאת היה אפי. כן, כן. כן, 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 זה התפתח עוד יותר, הוא אפי, נכון, של מידת הענבה, כן. מכן הנה מספרה שכתב, אתה מוכן למחוק את עצמו בשביל התורה. נכון, נכון לגמרי. לכן אמרתי, אם אתם, לעניות דעתי, כן, אתם רואים, מה הכי טוב שאני אקנה משנת מדרשה? זה קודם כל הרצון הזה, להגיד, וואו, אם יהיה לי דבר שקשה לי לקיים. אתם יודעים, כשגרנו בתל אביב, אז היה פתאום שמועה, אחר כך התברר שהיא כנראה לא נכונה, אבל היה איזו שמועה שהפאות של אנשים בעולם החרדי הן מיוצרות ממשהו של עבודה זרה. את מכירה את זה? היה איזה פרשייה כזאת, ממשהו של, מאיזה שיער שהקריבו לעבודה זרה, משהו כזה היה קשור לעבודה זרה. בסוף התברר, זה לא נכון כנראה, אבל היה איזה שמועה כזאת, אז הרבנים אמרו להפסיק לבוס את הפאות. אז הבת שלנו היותר גדולה, אז למדה בבית ספר חרדי בתל אביב, אז היא באה הייתה בהלם. כל המורות החליפו את ה... את ה... נו, את ה... לא כיסוי ראש, את הפאות, כן, את הפאות לכיסוי ראש. זה כזה יפה, תשמעו, המשמעת עושה דבר יפה. אין, אמרו זה עבודה זרה, בום, כולם שם מתפחות. טוב, מצד המוכנות זה יפה. טוב, שם בפועל זה מתברר שזה לא היה נכון, אבל כעיקרון זה דבר יפה. את צריכה לבוא עם מוכנות. אם קונים דבר כזה מדרשה, כבר קנינו המון. אני, באופן האישי, בבית שאני אבנה, אני מוכנה לזה, אני מוכנה נפשית לזה, תורה זה מעל הכל. ואם התורה תדרוש ממני איזושהי הקרבה, אז אני אקריב מה. כי אני, זה הכי חשוב לי בעולם. מה? זה הדבר הכי חשוב לי בעולם, שאני אשמור, שאני אהיה נאמנה למה שאני מאמינה בו. ומילה, זה הענבה, כן? הענבה אומרת, רגע, זה מתנגש לי, ואני יכולה למצוא כל מיני ככה, תעודות ואחרת, ולהגיד, טוב, אולי זה פה, אולי זה. לא, אני, בתמימות ובענבה, קיבלתי עליי, בעזרת השם, כן? אני אעשה, מה שצריך לעשות, אני אעשה. ואם זה יתנגש לי, משהו יתנגש, וגם לא יבוס מן המליטים עליו, כן? זה גם כן חלק מהעניין. פעם שם, איזה רב סיפר לנו סיפור, אחד מרבני הר המור, הרב עודד וולנסקי, סיפר לנו שהיה מרצה למתמטיקה, שירצה, והרצאה מאוד חשובה, בחוץ לארץ. ואז הוא הסתכל על השעון, הוא ראה שהגיע השקיעה, והוא לא התפלל מנחה. אז הוא הפסיק באמצע ההרצאה, ואמר, אוי, שקיעה, מנחה. מסתתר, אני צריך להפסיק, ואחר פעם מנחה. זאת אומרת, זה עשה רושם מאוד גדול. אנשים רואו אדם שנאמן לעקרונות שלו. בסדר, הוא באמצע ההרצאה החשובה הזאת. שקיעה, מנחה, בטח לא להמצא יותרים, אני אתפלל פעמיים ערבית, שקיעה, מנחה, זהו. טוב, בנות זה קצת שונה, כן, סוף סוף, לא חייבים תפילה פעמיים ביום, מספיק תפילה פעם ביום. בטח יש בזה קצת גדרים שונים, כן, מאשר באופן של אצל גברים, כי רמת המחויבות נראה לי שונה בכל זאת. אבל בכל זאת, הסיפור, כן. לפעמים, לדעתי גם לוותר, כן, אני קיבלתי עליי שאני, מול התורה, אני לא, כן, התורה, זה הענווה כלפי התורה, אפילו גם כשזה קשה, כן. אז זה אני רוצה, זה אני חפץ החיים שלי, במצבי מבחן זה בא לידי ביטוי. כל אופן, זה קשה לפעמים גם. לא בשמיים היא, לא בגסי הרוח היא, שאין לתורה שייכות כלל לגס רוח, שהוא בא מדג השני. גס רוח הוא בא להגביל כל דבר, אז הוא לא יכול לקנות דבר יותר גבוה ממנו. הוא מגביל כל דבר לפי התפיסה שלו, ושם זה קיצוני בגס רוח, כן? לפי התפיסה שלו, לפי ההבנה שלו, לא מוכן לוותר על שום דבר בהבנה שלו. אצלו ההבנה שלו מרכז הדבר. אז התורה לא יכולה להיכנס ככה, כן? כי אם חלילה מישהו או מישהי רוצה שהתורה תיכנס בדיוק למקום שבו היא, לתפיסות עולם שלי, אז אני לא יכול להיכנס למקום הזה, כן? הוא החליט שצניעות זה דבר מיותר. אבל בצורה כתוב צריך להיות צנוע, או בין המינים צריך להיות באיזשהו מקום עניינים של צניעות. אבל הוא לא, הוא החליט שזה לא, הוא החליט שבדורנו זה מיותר, לא החליט שזה כך, החליט. אתה בא להכניס את התורה לעמות המידה שלך. זה שכבר בצורה קיצונית חריפה, זה כבר אפילו גסות רוח כזאת, כן? אתה מחליט בשביל התורה מה היא תהיה, כן? איך אתה יכול להחליט ככה? זה נקרא גסות, כן? גסות זה לבוא עם הנעליים שלי, כן? עם העולם שלי, ולא לתת ולא לדברים להיכנס. חוץ מרק במקום שאיפה שהוא זה תואם, כן? באיזה מקום גם את העולם שלי. תראו, יש לפעמים ניסיונות באמת קשים. פעם קראתי סיפור. אני חושב שזה על הרב משה פיינשטיין, או אני לא אחד מגדולי עולם, והגיע אליו מישהו, והוא כהן, והוא רצה להתחתן עם גרושה. לא ידע שזה אסור. אז אמר לו הרב, מה עושים? אז אמר לו, היתר אין. כתוב בתורה זה אסור. ואז הרב התחיל לבכות, הוא בכה איתו ביחד, והרב החל לו, אחרי שהם בכו ביחד, ששניהם ימצאו את הזיווגם המתאים להם. אז ברוך השם, ברכתו התקיימה, היא מצאה, והוא מצא. טוב, לקבל ברכה מרב גדול זה גם כיף, וכיף, אבל זה בנסיבות האלה פחות. אבל יפה שאנשים היו מוכנים לבטל את עצמם, מה? תשמעו, זה לא קל, אחרי שהם כבר התאהבו ונקשרו, ולא ידעו, ובתורה הדבר כזה עשו. והתברר שהוא כהן וגרושה, ואי אפשר, אין יותר כזה. אז באו באמת לרב, היפה גם בסיפור שהרב בחר איתם, הוא לא אמר להם, תשמעו, טוב, אין מה לעשות, זה מה שתורה אומרת, יאללה, כפות ותלמו, לא. בחר איתם, היה לו קשה, רגשית זה קשה, נכון, אתה צריך לוותר של התורה, זה לוותר, זה אוהו לוותר, כן? מצד שני, אחרי כל הביטור, כן? אדם מוכן, אפילו דברים קשים, לא פשוטים, לוותר, זה מה שתורה אומרת, זה מה שתורה אומרת, כן? נכנעים. לא נכנעים סתם, אלא אומרים, זה דבר השם, זה הכי חשוב לי בעולם, כן? בסוף, ברכתו של הרב התקיימה, ברוך השם, וגם הועיל להם, כן? התברכו במה שצריך להתברך. אבל נכון, אז יש גם דברים כאלה הם קשים, לא קלים. כל אופן, גזו מורה על העבות בגסות העבוד הגשם, ועוד הגן לא מרחקים מוגבלים. זהו מידת גסוע, שהוא מקביל עצמו בגדול. לומר כי כך וכך גדול. לכך אין ראוי מידה זאת אל התורה, היא שכלית, ולא ייכנס השכל בגדר הגבול. אתה רוצה להגביל כל דבר, בדיוק לפי השכל האנושי. השכל לא נכנס כאן, השכל האלוקי לא נכנס כאן, כן? כי זה לא יכול להיות, אתה צריך להיפתח לדברים. יכולה להיות שנה שלמה במדרשה, חסרה, לא יכולה, זה לא יקרה בעזרת השם, אבל אני תיאורטית, כן? מי שיכולה להיות שנה במדרשה, אבל את לא, קשה לך לגנות את הדברים, כי זה לא, זה, כל הזמן מתנגש, כן? כי את לא יכולה, את לא מוכנה להכניס את הדברים למקום שאני קטנה ביחס לשכל היותר גדול הזה. לא, את כל הזמן צריך להכניס את זה איפה שאנחנו מבינים, זה, לשם זה לא ייכנס. לכן חייבים באיזה מקום להגיד לא, אני, זה מידת הענווה, כן? להיות מוכנים לבטל, זהו שאמר, בואו רק נקרא ציום ככה נראה, מה מים מניחים גבוהים למקום נמוך. פירוש, כמו שתראה בשטות המים לכל צד תמיד, ואין למים גדר וגבול. מים, זה דבר, הוא אומר שהוא מהמקום, הם לא מוכנים אף פעם להגביה את עצמם. תמיד שהמים יהיו על הגובה, הם ילכו למקום הנמוך. גם האדם צריך להיות כך. תמיד אתה מרגיש על הגובה, כאילו אני על הר, אני על גובה, לא, תהיה כמו מים. תלך למקום הנמוך שבו מתקבלים הדברים. הוא אומר, מים מתפשטים, מים לא מגבילים את עצמם במקום מסוים, כן? מים בטבע לפחות, לא מים בתוך כוס, כן? ותהיה מוכן ככה. להיפתח כלפי הדברים. לא להגביל את עצמך בשום דבר. שוב, זה קשה, האיש משה ענב מאוד, אנחנו לא האיש משה, אבל אנחנו יכולים ללמוד מהאיש משה ענב, כן? משהו לקחת אליהם. אצלנו תמיד יהיה קצת שונה, אז גם מזה לא להיבהל. כל אחד מאיתנו יש לו את המגבלות שלו. והרבה פעמים יש דברים שכמה שהם יהיו נפלאים וטובים, קשה לנו לקנות אותם. קשה לנו לקבל אותם. בסדר, אנחנו לא האיש משה, אבל אנחנו שואפים, כן? בשאיפה. גם אם בשטח לפעמים יש דברים באמת שקשה לנו, זה יכול להיות נכון, אבל קשה לנו עדיין. בסדר, אנחנו בונים על זה אולי עוד כמה שנים, מה? נבין אותם יותר. כרגע אני במקום שזה קשה לי לקלוט את זה, בסדר? מקובל. אנחנו לא כמו משה רבינו שנפתחים לכל דבר בתורה. מקובל, אבל השאיפה כזאת, בסדר? בשאיפה אנחנו בעזרת השם במקום הזה. לאט לאט בונים את השאיפה הזאת. בסדר, זה על שבע הנקודה. אז המים מתפשטים תמיד מבלי גבול, מניחים מקום גבוה, ושמקום גבוה יש לו גבול, שהוא מוגבל בשטח הזה, והמים מניחים והולכים לשלא יוגבל. כך התורה שהיא שכלית, אין גבולה. אין, לא לפי מגבלות האדם. כך המים מקום גבוה, גסורה, שמקביל עצמו. כך הוא גדול והוא הולכת למקום נמוך. התורה הולכת דווקא למקום של מישהו שלא מנסה להגביל אותה לפי אמות המידה שלו. אור רבי יהושע בן חנניה כזה. הוא לא רצה לתת לעצמו איזה עוצמות כאלה באישיות שלפי איך שמתאים לו היו מגבילות את התורה מלהיכנס. אז הוא ויתר על היופי מסוים, חיצוני, בסדר? בסוף היופי הפנימי לוקח את היופי החיצוני, כן? אז זה מצוין, כי הוא לא רוצה. לא רוצה שהתורה תהיה מוגבלת בשום מקום. התורה תיכנס, ואם אני אהיה עסוק בעצמי, אז אני אקביל את התורה לדברים ששייכים לאישיות שלי. הוא רוצה להימצא מעל זה, מעל המקום הזה, כן? זה מה שהוא ענה לאותו בת קיסר, ולה היה מאוד קשה להבין את זה. כי למה היא שאלה את השאלה הזו? כי בעולם הגוי זה קשה. זה קשה, להפך. תהיה יותר אתה, והאגו שלך יגדל, אז יותר טוב. במקצועות מסוימים זה גם יכול להיות נכון, כן? אתה יכול להיות מתמטיקאי ולא להתעלל בעולם הזה שלך בשום דבר. אתה לא צריך להיות שכל יותר גבוה, אתה קונה את השכל של העולם הזה, כן? וממילא אדרבה, אתה יכול להיות מאוד להגדיל את עצמך. לא יודע אם זה טוב, סתם לא טוב ולא נחמד שאדם הוא כזה, אבל זה לא סותר את מה שהוא לומד. פה זה סותר, כן? פה יכולה להיות סתירה. אם האדם מגביל את עצמו, אם האדם הוא גאווה, והם שפלי רוח בעלי נמת ומגזם, ואין מרציות מן הכלום, כאילו הם אינן דבר מוגבם. נגח נמצא תורה אצלם, ועיין אצל ולא כל המובס רוע מחכים. טוב, רק נסיים בזה, כי הענווה יש במידת פשיטות, כי זהו עצם הענווה. אז רק עוד משפט אחד אולי, וזהו שאמר, מה אלו שלושה משקים, אין נשמרי פרות שבכלים, כי אלו משקים השנוי בהם בקלות מאוד. אחת צרדה לפרות שבכלים, שאינו פועל המשקה, כזב והזהב משנה את המשקה. או הכזב והזהב, רק נסיים בזה, משנה את המשקה. הוא פחד מזה, רבי יהושע בן חנניה. אני אהיה באיזה מקום, אני בצד החיצוני, זה ישנה את הצד הפנימי, את המשקה הפנימי, כן? צריך להיות משהו שלא משנה שום דבר. כמו שהיין, שמים אותו בכלי, שהכלי לא משנה את היין, את היין. אז היין נשמר בטהרתו, היין נשמר בצורתו האמיתית, כך גם כאן תהיה באופן כזה ששום דבר לא משתנה בעולם שלך, כן? אתה מסוגל להיות כל כולך בנוי על הדבר. לא שהדבר בנוי מעליך, אלא נזר. שמנו אל הדבר. כן, זה העיקרון שהוא רצה פה ללמד אותנו, אבל כן. הוא אומר, אם שמים יין בכלי פחות, אז הוא לא משנה את היין. היין נשאר עם הטעם הטוב שלו. שמים יין בכלי כסף ובכלי זהב, זה משנה את הטעם של היין. החיצוניות משנה את הפנימיות. הכלי זהב בכלי זהב בחוץ משנה את הטעם של היין הפנימי. זה לא טוב. אז לא טוב לשים יין בכלי כזה שישנה את הטעם של היין. כך גם כאן, אם הוא יפה חיצוני, זה ישנה את היין הפנימי, את התורה הפנימית שלו. זה לא רצה. ישנה את התורה אצלו, כן. וזה הוא לא רצה שיקנה. הוא לא רצה שהתורה אצלו תשתנה, שהוא רוצה לשמור את התורה אצלו בתארתה הפנימית. זה הייתה המגמה. לשמור את התורה אצלו בתארתה הפנימית. וזה שייך למידה המופלאה הזאת, כן, למידת הענווה, למידת הענווה. וכך התורה אינה עומדת אלא מי שדעתו שפלה, יש לו מידת ואין דעתו שפלה, לא תעמוד עם התורה השכלית. אי חוכמה בכלי מכוער, כל עניין זה, כל אדם שלו מידת הפשיטות, ראוי שיקבל השכל הפשוט. כן, אז זה הנקודה שהוא בא לומר. טוב, אז אולי היום נעצור כבר פה, ובעזרת השם, בעזרת השם. כן, עוד שאלה אחת שאלה עכשיו. איזה אדם? כן. בכלל ללמוד. תראי, יש אנשים שזה לא גס רוח, אם זה לא ברמה מטורפת, אז התורה מחלפלת, נכנסת משהו. אבל זה לא מגיע למקום שהוא קנה אותה באמת. זה לא נכנס אליו בצורה, זה מחמיץ קצת, לא? זה לא נכנס אליו בצורה שלמה. זה לא נכנס אליו בצורה טובה. כנס בצורה טובה צריך... טוב, בזאת.